אמר רב, בסדר? יש לכם? כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תכוונה. תכף אנחנו נסביר. שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תאמר מור עובר, שזה פסוק משיר השירים. לא, תודה, אני לא רוצה כלום. בואו נלמד תורה. טוב, תודה רבה רבה. אם אני אהיה עצמי, אני אגיד לכם, בטוח אני לא רוצה את זה, אולי אני ארצה בנו. אבל לא עכשיו. אל תאמר, עוד א' ת', תכתבו לכם, אל תאמר מור עובר, אלא מר עובר. אתם יודעות שבפשט מור זה בסמים, והגמרה דורשת פה, במקום המילה מור, היא מוסיפה את המילה מר. אל תאמר שושנים, עכשיו צריך לנקד. אל תאמר שושנים, אלא ששונים. שונים זה לומדים, בסדר? אומר רש"י, מה פירוש המילים? כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור. אומר רש"י, מה זה מור? מרירות, בסדר? אז כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מרירות, תכוונה. טוב, אז אנחנו לא מבינות. בפשט התורה זה כמו בוסם, אבל בדרש התורה זה כמו משומר. בסדר? את זה אנחנו רוצות להבין. בסדר? והרב יסביר את זה בפירוש שלו בעיניה, ואנחנו ננסה אחר כך לחבר את זה לחיים שלנו. אז הרב מסביר כך, באמת האלוקים עשה את האדם ישר, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת התורה, סליחה, לדרישת החוכמה והדעת. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש, וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. כן, אז סיפרו לי שלמדתם על הברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז אני חושבת שגם אני הזכרתי, הרבנית חנה הייתה מלמדת המון המון שיעורים על הברכה הזאת, המון 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 שיעורים. וכשאנחנו אומרות אשר בחר בנו מכל העמים, אז אנחנו לא מתכוונות שריבונו של עולם אסף את כל העמים, ואז הוא אומר, רגע, 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 בוא נראה מי הכי חמוד, טוב, אני אבחר אותם. לא. אשר בחר בנו מכל העמים זה אשר יצר אותנו עם אופי מסוים, מול שאר העמים, בחירה אלוקית זו יצירה אלוקית. אלוקים לא צריך לשים לפניו את כל העמים ואז להחליט את מי הוא בוחר. מי שהוא בוחר, הוא יוצר אותו להיות עם אופי מסוים. מה האופי המסוים שתמון בתוכנו? איזה אופי מסוים ריבונו של עולם יצר בתוכנו ונתן לנו את תורתו? כל אדם מעם ישראל, לא משנה איפה הוא גר ואיך הוא חי ומה הוא חושב ומה הוא עושה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה כולנו. כן? כל אדם מעם ישראל הוא בתוכו תורה. עכשיו אל תשאלו אותי למה אנחנו לא מרגישים את זה תמיד, זה תלמדו בעזרת השם בתפארת ישראל, פרק א', פרק ב', בסדר? הכל תבררו. אבל הרב אומר שבאופן טבעי באמת הטבע שלנו זה תורה. ולכן מה? ולכן כל מי שפותח את ספר התורה הוא שומע מה כתוב על לוח ליבו. ואם אני שומעת מה כתוב על לוח ליבי, אז מה אני צריכה להרגיש? שמחה וחיבור וזרימה וטבעיות, נכון? באופן טבעי התורה צריכה להיות משמחת. באופן טבעי התורה צריכה להוסיף לי כוח, היא צריכה לגרום לי לדלג ולקפץ ולחיות, לחיות, לחיות, נכון? זה צריך להיות באופן טבעי. זה הרב אומר, באמת, באמת האלוקים עשה את האדם ישר. אבל זה לא תמיד ככה, נכון? לא תמיד כל מי שלומד תורה ונהיה סס ושמח, והוא אומר, וואלה, זה בדיוק מדבר עליי, זה אני, זה אני, אני שם. אומר הרב, אומנם, עלינו שלא לשכוח, כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור, עד שהחשק הטוב להשכיל ולהטיב בטבע צר מעלינו. אז זה כבר לא כל כך טבעי, זה כבר לא כל כך זורם. יש לנו קליפות, יש לנו מסכים, יש לנו דמיונות, יש לנו הבלים, יש לנו יצרים רעים, אני לא יודעת, אולי לכם יש, אבל יש הרבה אטימות בחיים, הרבה דברים שמפרידים בין מי שאני בפנים, 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 לבין מה שאני מרגישה וחולמת ורוצה ומשתוקקת. נכון, לפעמים בן אדם מרגיש שהוא משתוקק לדברים הפוכים מהתורה, שונים מהתורה, מנוגדים לתורה. כן, עד שהחשק הטוב להשכיל ולהטיב בטבע שר מעלינו ותחתיו, נקשרה בלבבנו איוולת וחושך של עוללות וכל חמדת עין חיצונה, שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוקים אמת. כן? אז יש לאדם בחירה חופשית, ולמרות שהעצה האלוקית היא ובחרת בחיים, נכון? הנה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ולא תמיד אנחנו בוחרים בחיים. למה? כי יש לנו בחירה חופשית. בחירה חופשית זה פותח בפני האדם את כל האפשרויות. אין משהו שאת לא יכולה לבחור. אין שום שוטר לריבונו של עולם שתופס אותך כשאת לא מתנהגת יפה. אין כזה דבר. הבחירה החופשית היא גמורה. וכשיש בחירה חופשית, אז כמו שאפשר לטפס לגובהי מרומים, כך אפשר חס ושלום ליפול לתוך בורות עמוקים. נכון, ובטח ובטח שאנחנו על אדמתנו הקדושה, ואנחנו מלאי כוחות, מלאי חיוניות, ואנחנו לא מוכנים לקבל את התורה כמו שלימדו אותנו בבית. אנחנו רוצים לבחור בעצמנו את הדרך שלנו, נכון? אנחנו רוצים להיות חירותיים. אז זה לא תמיד כזה פשוט. זה לא תמיד כזה טבעי. זה לא תמיד כזה זורם. אומר הרב, עד אשר בראשית לימודינו נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך, אשר לא די שלא נסבה שמחה ועונג מהם, כי אם עוד ימררו את חורכנו ויהיו עלינו למסע. אז לפעמים אדם שומע דברים שהתורה אומרת, ומה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא סוחב על הגב שלו משהו כבד, כבד, כבד. הוא מרגיש שזה חונק אותו, הוא מרגיש שהוא לא יכול לצעוד, הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול כלום. הוא מרגיש חנוק, הוא מרגיש מקובץ, הוא מרגיש הכרח, כל מיני תחושות לא פשוטות. אומר הרב, אלא שעלינו לדעת שאדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד, זה צריך להיות כתוב פה למעלה. יש מישהו שכותבת יפה, שיש לה כתב יפה. אמונה. יש לך כתב יפה? טוב, אז מי שיש לה כתב יפה, שהיא תכתוב למעלה על הלוח, אדם לעמל יולד. מכירות את המשפט הזה? את הפסוק הזה? אני בטוחה שאתם מכירים. מה זה אומר אדם לעמל יולד? בואו נראה. וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם, כי תשוב הנפש לטבעה הטהור להתענג על השם ותורתו. אז לא תמיד ללמוד את התורה זה נעים. לא תלמיד ללמוד את התורה, זה את מרגישה שאת לומדת את הטבעיות של החייך. לפעמים כן, נכון, לפעמים כן, לפעמים. את יוצאת משיעור ואת אומרת, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק. השיעור הזה אמרו אותו בשבילי. ריבונו של עולם שלח לי אותו בדואר ישיר אליי. ולפעמים לא. קודם כל, לפעמים יש דברים שאומרים בשיעור וזה מאוד 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 כואב. זה אפילו דוקר. זה אפילו מבלבל, כי קשה לי לשמוע, קשה לי לעמוד מול עצמי. נכון, לפעמים אני עומדת מול עצמי ואני אומרת, וואלה, מתי אני אגיע לשם? מה זה קשור אליי? הרב הזה שמדבר בו, בכלל לא מבין עם מי הוא מדבר. מדבר על כל מיני מדרגות, עליונות, איפה אני ואיפה הוא? ולפעמים אני אומרת לעצמי, אבל איך זה קשור לחיים שלי? ועוד כל מיני סוגים של מרירויות. יש בלימוד תורה מרירות. אומרת הגמרא, אי אפשר לקנות את התורה בלי שחלק מהזמן תהיה מרירות. כל אחד והמרירות שלו. כל אחד והדברים שמכאיבים לו, כל אחד והדברים שיותר קשים לו לשמוע. כל אחד והמפגשים, כן? המפגשים עם המילים שאומרות לי, וואלה, את עדיין לא הגעת, את ממש ממש רחוקה. מה הקשר בינך לבין הדברים האלה? אז יש מרירות בלימוד התורה, והמרירות הזאת אומרת הגמרא, הכרחית. זה לא יכול להיות שהכל יהיה פוצי מוצי. שהכל יהיה נפלא ונהדר. זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. להקשיב לתורה, לפעמים זה כואב. להקשיב לתורה, לפעמים זה יוצר תחושות קשות. אבל זה חלק מלימוד התורה. אדם לעמל יולד. אנחנו לא לומדות תורה בשביל שנהיה חכמות או ידעניות. זה לא במדרשה הזאת, ממש לא. זה ממש לא מעניין אותי אם את תזכרי בזיכרון שלך במוח את כל מה שלמדת, או שכשתרצי לזכור משהו תפתחי את הקלסר, זה ממש לא מעניין אותי, זה בכלל לא העניין, אם את זוכרת. השאלה אם התורה הזאת מצליחה לחדור אל הלב שלי, וכשתורה מנסה לחדור, אז לפעמים זה מכאיב. כשתורה מנסה לגעת, לפעמים זה פוצע, כן. זה לא כזה פשוט, זה לא כזה לילילי ולילילה, לא? מי שמוכנה באמת להקשיב לתורה. מי שמוכנה באמת להגיד, וואלה, התורה הזאת מדברת אליי, גם כשאני נראית יפה ונחמדה, וגם כשאני לא כל כך. ולא נגיד מילים יותר, לא נעים. אז קודם כל בלימוד תורה יש מרירות. מי שלא עובר את המפגשי המרירות האלה, הוא לא לומד עד הסוף, הוא לא מקשיב עד הסוף, או שהוא לא מוכן להיות אמיתי עם עצמו עד הסוף, זה גם אפשרי. על כן אומר הרב, נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. יש כאלה שרוצים, כן, לא רק לתלמידים, נכון? הם רוצים להראות לעם ישראל שהתורה היא נורא נחמדה, נכון? שהתורה היא נורא הולכת לקראת. ואז הם לוקחים את התורה ומנסים הכל לעשות, הרב קורא לזה שעשועים, כן? שהכל יראה נחמד, והכל יראה טוב, והכל יראה מתוק, והכל יראה טעים, והכל יראה נחמד. אבל לא תמיד זה ככה. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרא האדם בהיוולדו. רק חוכמה שלמדתי באף היא שעמדה לי. כן, את הפסוק הזה, רק חוכמה שלמדתי באף היא שעמדה לי, זה כתוב במדרש, בילקוט שמעוני בקהלת, וזה אומר שלמה המלך. שלמה המלך אומר ככה, אני אגיד לכם את המילים, מי שרוצה שתכתוב. שלמה אומר ככה, כל תורה שלמדתי בזקנותי, בשלווה, עברה ובטלה מאיתי. מה שלמדתי בשקט ושלווה זה נשכח. בזקנותי, בסדר? אבל מה שלמדתי באף, באף זה אתם יודעות, בצער, מה שלמדתי כשאני נער ושפל ומצטער, נתקיימה בי. למה שלמה המלך מתכוון? מה שאנחנו קונים בעמל, ביזע, בדמעות, זה נהיה חלק מאיתנו. מה שככה, אני יושבת מתענגת, אני לא מספיק מה... כעיקר שהיה נחמד וכיף. זה לא זה. אף על פי שיפה, נעים ונאות מאוד מצב השמחה, מילוי הרצון והשעשוע בדברי תורה וחוכמה, אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה, שהוא הצד החיצון אל החוכמה ואל דעת האמת בשעתו לקנותו בלא איתו. אז מה רב אומר? זה נחמד שהשיעור הם יפים. זה נחמד שאת תצאי ותתרגשי מהשיעור ותגידי וואו. אבל זה לא מספיק.
זה
הרבה
נשמע קצת שאנחנו מאוד שואפים רק על לא טוב. כאילו אפשר לנגון כשטוב.
תכף נגיע לטוב, רגע, נגיע לטוב, בסדר? אבל לדעת שיש שלבים שחייבת להיות גם מרירות, בסדר? הוא יגיע לטוב, חכו. אבל הוא אומר שכשאתה קונה את התורה, כשאתה מתחיל לקנות את התורה, אם לא תעמוד מול הדברים באמת, אם לא תשאל את עצמך שאלות נוקבות, אם לא תיתן לתורה גם להכאיב לך, אז אתה חי בסדר. אז לא נתת לזה לגעת, אז לא נתת לזה להגיע. ואי אפשר רק שזה הכל טוב יפה. זה לא אמיתי. בסדר? כן.
אז גם זה כמובן תורה בשביל ללמוד תורה?
צריך ללמוד תורה בשביל... בשביל שנשתנה. מי שלומד תורה בשביל הדעת, ואחר כך הוא נורא שמח שהוא יודע מה... זה כלום, זה קשקוש. כתוב תכלית, תורה, תשובה ומעשים טובים. אם זה לא נוגע לחיים שלנו, אם בן אדם, אם מישהי הולכת למדרשה כדי לסמן וי שהיא הייתה במדרשה, זה הרי מגוחך. את הולכת להיפגש עם עצמך. את הולכת לברר דברים שהם גם יהיו... לא, הכל חייב להיות כואב.
אבל אם זה לא נוגע...
אז אין דבר באמת שלא נוגע, בסדר? אני מנסה לומר שבסוף איזה שיעור שיש מתוך התורה זה משהו שקשור אליי, לכן התחלתי בזה שזה כתוב על לוח ליבנו, בסדר? גם אם את אומרת, לא יודעת מה זה אמר על שבות השיעור הזה, לא משנה. הוא אמר משהו על שבות, יכול להיות שעד סוף ימייך לא תדעי, אבל היה לך מפגש עם התורה. ואם את המפגש הזה עם התורה הכנסת אל תוכך, אז בתוכך. ואם אנחנו מכניסים רק מה שמתחשק לנו, זה רק מה שבא לנו, אז אנחנו מפספסים. בסדר?
אבל יש כאילו
שירים
בנו
לתורה,
אז כל
שדרך
אחת, מתאימה לי ללכת,
70 פנים לתורה, זה הרבה הסברים ל-70 פנים לתורה. נכון, לא, יש המון סגנונות של עבודת השם, אבל כשאת תשמעי שיעור של תורה, לא משנה. נניח שתשמעי עכשיו שיעור בתניה, למרות שאת לא חבד מיקי. למה, בדיוק למדתם תניה? לא, ניסיתי לחשוב משהו שאולי את לא לומדת, אולי את לא חושבת שאת קשורה. זה ספר מדהים, נתניה, כן? רק נראה לי קודם צריך עמוד אמונה, ואחר כך אפשר להבין מה כתוב שם. נניח, את תשמעי שיעור בתניה, אז בגלל שאת לא חבדנית, תיתן לך מה לקבל? בטח שיש לך.
זה כאילו תפיסה שהיא, כאילו לא התפיסה שאני חושבת עליה,
כאילו שאתה... ואני שואלת אותך, נניח שתשמעי שיעור בתניה. אז לא יהיה לך מה לקבל, מבטיחה לך שיהיה לך. ומבטיחה לך גם שתשמעי שם מושגים, ותגידי, וואלה, גם שכבר שמעתי את זה, שמעתי את זה במילים קצת אחרות. הנפש האלוקית והנפש הבהמית. בסדר? יש מה לשמוע, יש תמיד מה לשמוע, זה כתוב בתוכן. בסדר?
אבל
אני לא יודעת
מה
זה שאני מעלית
את
הדבר הזה.
כאילו,
זה
כאילו
מעלית
את
הדבר
הזה.
זה אומר שזה לא תמיד. את לא תמיד תצאי מהשיעור ותגידי, וואו, איך אני שמחה, או איך אני מתרגשת, או איזה אורות. לא, לפעמים את לא תרגישי שום דבר, ותגידי, וואלה, למדתי עכשיו תורה. התורה הזאת היא חלק מהסיפור שלי גם. תלוי, כל אחת והסדר שלה. מרירות זה משל, כן? שפתותיו נוטפות מור עובר, זה אומר שאנחנו צריכים גם לעמול על זה, לא רק מה ש... כיף לנו וטוב לנו ונעים לנו ועושה לנו חוויות ואסוציאציות והתרגשויות וזה לא. תורה זה תורה. לא חייב להיות מרירות, אני לא יודעת מה, כמו... אין לי רעיון עכשיו של משהו מר, כמו משהו מר. מרירות זה שזה לא נוח, זה לא מסתדר, זה לא תמיד מה שרציתי. אז מה? אז מה
זה?
קודם כל אמרתי, זה בטוח נוגע. את לא מרגישה עכשיו בלב שלך שזה נוגע. אלוקים נתן את התורה הזאת לכולם. ולפעמים זה נשמע בשפה מאוד נופת צופים, ולפעמים זה נשמע בשפה אחרת. תראו, שיעורי הלכה זה דוגמה לזה. כמה שתהיה, אני לא יודעת מה, מעניין, בסוף הלכה זה את צריכה לזכור מה צריך לעשות. זה מה שאת צריכה לזכור. כן נהנית, לא נהנית. הדרך העברה מעניינת אותך, מוצחנת בין... זה לא קשור. בסדר, עוד נדבר על זה, נדבר בהמשך, לא עכשיו, זה רק... אני אומרת, צריך חייבים לזכור את זה. זה לא משנה. עבדתי זה שלא תמיד קל לי לשמוע את זה. זה לא קל לי. אז מה? זה לא שזה לא קל לי, אז אני לא אשמע? דווקא,
אבל הדברים של
להראות
זה
הדברים
שקשה לי לשמוע.
בסדר, כל אחד מה שקשה לו. כל אחד יש לו את הדברים שקשה לו לשמוע. בכל באופן כללי. זו הייתה דוגמה. אומר הרב, זה החלק יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד על האמת, כי לא יוכל כלל להתאים העמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם חפץ השמחה והעונג בתחילתו. מתנת אלוקים זאת אינה נתונה, כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה והרגילו את נפשם בנועם אור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדת ומרבה להם ססון ועונג רב. שמעת רננה? אחרי שיש עמל ויזע ודמעות, אחרי שאדם קנה, הוא לא למד את התורה בגלל שזה מצא חן בעיניו. הוא למד את התורה כי הוא רוצה ללמוד תורה. והוא הקשיב לתורה. אחר כך גם מגיעים לזמן של העונג ושל האהבה ושל השמחה. כי הוא כבר התחבר מכל... כי הוא עמל על זה, כי הוא קנה את זה, כי הוא התאמץ על זה, כי הוא בכה על זה, אז עכשיו זה כבר שלו. וכשזה כבר שלו, אז הכל טוב, אז, כבר, אז תמיד הוא ישמח. אז תמיד זה ישמח אותו. בסדר? על כן, כשם שהחום הוא הכוח המועיל הרבה בפעולתו בעולם, מכל מקום המתכוון ליהנות ממנו שלא לפי הכנתו, הלא יהפך לו לרועץ. כן, כל תלמיד חכם היושב לפני רבו והוא עדנה במצב המתחילים, שהוא עדיין זקוק לרב להעמידו על האמת והיושר בדרכי תורה, ואין שפתותיו נוטפות מר. הוא חפץ כבר שלא יהיו לו דברי תורה לעמל, הוא לא רוצה לעבוד קשה. הוא לא רוצה לשמוע דברים שלא מעניינים אותו. כי אם לבקש מהם את הנעים והשעשוע רק מה שכיף, תכוונה, מה הכוונה? הוא מתקרב אל אישה של תורה שלא כפי המידה המוכשרת לו. הוא יותר מדי מתקרב. ויאבד בזה את כישרונו ואת התפתחות שכלו ויושר הגיונו שיביאהו לאחרי טובה ושמחה וגם עונג בבוא איתו. אז להיות פתוחים, להיות פתוחות, לשמוע בתורה גם מה שמתחבר ומסתדר ומשמח וזורם וטבעי וחי, וגם את מה שקצת יותר מקווץ וקצת פחות מעניין, וכמו שהלל אמרה, משעמם אותי. זה תורה, זה משעמם, אבל זה תורה. ואני רק רוצה להגיד שמי שהשיעור שלו משעמם, אל תחשבו שבגלל שהשיעור שלו משעמם, אז הוא פחות צדיק. וקרוב לריבונו של עולם, ועובד את השם פחות ממי שריבונו של עולם נתן לו כישרון. אתם יודעות שכל אחד קיבל כישרונות. יש אנשים שהם יודעים לנגן יפה, ויש אנשים שיודעים לצייר יפה, יש אנשים שיודעים לפסל יפה, וגם יש אנשים שיודעים מה? לדבר יפה. מי לימד אותם לדבר יפה? אף אחד לא לימד אותם, ריבונו של עולם נתן להם כישרון. בסדר, ברוך השם. מי שמקבל כישרון של דיבור, כדאי מאוד שהוא ידבר, נכון, שישתמש בו. אבל אל תחשבי שמי שהעביר שיעור וכמעט התעלפת, הוא יותר צדיק ועובד השם וירא שמיים ותלמיד חכם, ממי ששמעת שיעור שלו וזה היה לך משעמם. ממש לא קשור. בסדר? זה גם חשוב לזכור את זה. כי לפעמים זה כזה עושה רושם, את שומעת מילים כאלה גדולות, מפוצצות, מופלאות, ואז את מתעלפת. אבל זאת לא אומרת כלום. בסדר? כן.
אין
לי מיד לבודד עם
עצמי, למה
השיעור,
למה אני
פחות מה זה שלום? לא, את יכולה, את יכולה, את יכולה לבדוק, את יכולה, את לא חייבת עמד להיכנס. אבל לדעת שיש משהו בתורה, אפילו מצד זה, אני באה ללמוד תורה מצד שזה תורה. והתורה, אני לא בוחרת בה בגלל שהיא עושה לי וואו. זה כיף שהיא עושה לי וואו, אבל לא בגלל זה אני בוחרת בה.
מה העניין של לבחור להיכנס
ולשמוע את
השיעור?
זה להבין עם עצמי מה יש לשיעור. אפשר, אפשר. אבל אני אומרת שוב, זה יכול להיות בפן הכי פשוט של החיים. שיש אנשים שמדברים קצת יותר משם. יש דברים כאלה.
זה גם הם מעבירים שיעורים.
כי כנראה יש להם ידע והם יכולים להעביר את השיעורים.
מה, שואלת בשיא הרצינות?
לא, אני יודעת שאת שואלת בשיא הרצינות. לא הכל, אני חושבת שזה חלק מהחיים שלנו, שלא הכל צריך להיות וואו, שמותר לנו קצת לעבוד יותר קשה, לפעמים, לפעמים צריך לעבוד יותר קשה. אני מבטיחה לך שאם הייתי מעבירה שיעור בהלכה, היה סיים שם. לא יודעת איך מעבירים שיעור בהלכה. הייתה שנה אחת, כשהתחלתי להיות, לפני המון שנים, כשהתחלתי להיות מחנכת באולפנה, אמרו לי, תלמדי משנה. אמרתי להם, אני לא תלמד משנה. אמרו, תנסי. שנה אחת ניסיתי ללמד משנה. יש דבר אחד שאני זוכרת, שכתוב במסכת ביצה, שאם אדם מצא קיסם בחצר, קיסם זה כנראה כפיס עץ כזה. קיצר, אני רק זוכרת שהם התגלגלו מצחוק, שעל זה אני מלמדת על קיסם בחצר, בסוף שנה אמרתי לה, מנהל תיכון, אני חשבתי שאני לא יודעת ללמד משנה, אני גם לא יודעת ללמד משנה, ובזאת סיימתי את הקשר שלי עם לימוד משנה. בסדר, לא כל אחד גם יש לו את האפשרות הזאת להגיד שהוא לא יכול. יש שם מספיק, כל כך הרבה מורות שמלמדות שם לימודי קודש, שמהר מאוד הם עצו לי שתלמד את זה במקומי. אבל זה באמת לא קל, יש דברים שלא קל ללמד, וצריך ללמוד אותם. בסדר, אז במדרשה שלנו לא לומדים משנה, כי אני חושבת שזה מיותר לבנות. חוץ מפרקי אבות, שאני חושבת שזה לא מיותר לבנות. אבל כל המשניות האחרות, אני חושבת שזה, שאפשר ללמוד דברים אחרים. אבל הלכה אני לא יכולה שלא ללמוד. כן.
כאילו דברים שבאים לי בקלות בתורה, שאני לא יודעת להגיד את עליהם, דברים שבאים יותר באמת בסבבה, כאילו שיש לי לקחת מעלה.
צריך, אני חושבת שכדאי לנסות לחשוב איך אני מחברת את זה לחיים שלי. בסדר, יכול להיות שלא מחר ולא מחרתיים, אבל כן, בסוף להבין שאיפשהו זה צריך להיות מחובר לחיים. בסדר, אני שוב, אני לא יודעת להגיד בדיוק איך עושים את זה. אבל לזכור שזה לא רק זה, זה לא רק ששמעתי, זה לא רק שהתרגשתי, יש פה משהו יותר עמוק.
לא,
אבל
כאילו, שלמה הרבה
תמר כשאמרתי. כן, כן.
אז הוא אומר שדברים שבאים אחרי עמל, אז זה יותר קנוי אצלך.
זה ברור.
אז
אני אומרת, אז למה שאני אומרת, לנסות לחשוב, בשיעורים האלה שאת מרגישה שזה זורם לך בתוך, לנסות לחשוב. לאן אני יכולה להוביל את עצמי? כאילו לא רק להשאיר את זה ביופי, אמרו פה משהו, זה מתחבר לי, זה זורם לי, זה כיף לי, יופי, לא, לחשוב מה, מה, איך אני צועדת קדימה עם זה, מה אני יכולה לעשות עם זה, באיזה שבילים אני יכולה להופיע את זה, שזה יהפוך גם לעשייה, לא רק ל... היה לי כיף, זהו, היה לי כיף, תודה. בסדר, שאני שמחה שכף לכם גם בשיעורים, אבל אסור לשכוח גם את הצד הזה, בסדר. כן.
זה תמיד אמור להיות ככה,
שיהיה דברים שקצו
לי להתחבר,
שבאיזשהו... אז זה מה שהוא אמר פה, שאחרי שאדם עמל באמת, היה מוכן לעמוד באמת, אז אחר כך זה כבר שלו. וכשזה שלו, אז זה כבר זורם. אז זה כבר זורם, אוקיי. עכשיו, אני לא אומרת, יכול להיות שיהיו דברים שיהיה קשה, ספציפי, בעבודת השם. בסדר, אבל זה קשור כבר לדברים יותר מורכבים, לאישיות, לניסיונות שהאדם עובר, סיטואציות שמתרחשות, בסדר?
אבל...
כן.
אבל כאילו לא עדיף, אם יש כאן שאני
אגיד, אז שוב, צריך לדעת את מה שהגמרא פה אומרת, שבלי הנגיעה הטרי, זה שאת לוקחת ספר שמתחבר, זה לא אומר שלא יהיה לך כואב, מבינה? את לוקחת ספר על עבודת מידות, בסדר? את לומדת עם החברה. זה ברור שיהיו נקודות שתיפגשי ותגידי, וואלה, זה כואב לי לקרוא את זה, כי אני מבינה שאני פה וזה שם ו... בסדר? אז רגע, אז אמרנו שזה קודם כל, ואין שפתותיו נוטפות מור תכוונה. רגע. עכשיו כתוב בפסוק, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אז אומר הרב, השושנה היא היפה בפרחים, המרהבת עין במראה החיצוני. הוד החוכמה והעונג הנמשך ממנה לכל הוגה בה, מה מזהיר ונעים. אבל לא הזוהר החיצוני הוא העיקר בקניין. כי אם הטוב הפנימי, השגת התוך והאמת, שיותר הוא נמשל למור, לבוסם. לבוסם הטוב שהנשמה נהנית ממנו. ממה שנמשל לשושנה מענגת רק החוש החיצוני. אז מה זה שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר? שושנה הרב אומר, יש בה שני צדדים, יש בה את הצד החיצוני שהיא מאוד מאוד יפה, היא מרשימה. מי שרואה את השושנה, את הצד החיצוני של השושנה, זה ככה נראה לו, יש פה משהו רציני. אומר הרב, אנחנו לא צריכים לאחז רק בצדדים החיצוניים. בתוך השושנה יש ריח. אתם יודעות שריח זה אחד החושים, אבל אומרים שהריח זה החוש הכי רוחני, נכון? אי אפשר למשש אותו, אי אפשר לדום אותו, אי אפשר... אז הריח הוא ביטוי למשהו יותר פנימי, והרב רוצה לומר שבלימוד התורה לא לחפש רק את היופי החיצוני, את איך שזה נראה, את איך שזה מועבר, את כמה התרגשתי, אלא בעיקר לחפש את מה שנמצא בפנים, וזוהי חובת המתחיל, בסדר המתחיל. השונה, המתלמד לדעת שהוא צריך להגיע אל התוך. זה קצת קשור למה ששאלת ויטל. בסוף צריך להגיע אל התוך, לא רק להגיד, איזה יופי, נהניתי מהשיעור. מה השיעור הזה בסוף רוצה ממני בפנים, בסדר? אל העומק שבתורה, ושעבורה צריך הוא להיות מבטר הרבה משמחת לבבו ועינוגיו הטבעי. ולא ידמה שימצא תכף את העונג והשעשוע בתורה, כי אם יקבל עליו מרירותה בהתחלה. אבל המור הזה הוא עובר, מר עובר. אמנם עובר, ולא מתמיד הוא המצב הזה. וסוף סוף תבוא חוכמה בליבו לסמכו ולעדנו, וירגיש מתקע ועדנה של תורה. כן, אז הרב מנחם אותנו. שאם נעבוד קשה, ונהיה מוכנות לעמל, ונהיה מוכנות למרירות, ונהיה מוכנות לעמוד מול הכאב, ונהיה מוכנות לפתוח פצעים, ונהיה מוכנות גם לנסות לרפא אותם, בסוף מתוך זה נגיע באמת למתיקות ולנעימות ולשמחה. אבל רק בתנאי שלא יחפוץ לקרוא לדברי תורה זמירות. אז כן, זמירות במילים שלי זה זיקוקים. ולבקש בהם בעיקרם גם בהתחלת לימודו את הצד המענג והמשעשע, כאילו נועדו הדברים הקדושים שהעולם מושתת עליהם רק לשמח שמחה ילדותית לכל הרעלי לב. זה לא רציני אם נחפש בזה רק את החוויה. זה לא רציני אם נחפש בזה רק את הריגושים. משהו יותר עמוק, לבקש דברים יותר עמוקים. רק על ידי היגיעה וחיי צער שבהתחלה, יבואו אחר כך לדרך האורה המזהרת וסוגה בשושנים, ומנעמת את החיים בכל עונג, מקוטרת מור ולבונה, מכל אבקת רוחל, אמנם רק השפתיים הן הנוטפות את המער. כלומר, הצד הפנימי של האדם, מצד הנפש החכמה ונטיותיה, החוכמה ערבה היא לנפש. מה הרב אומר? הוא אומר עוד דבר יותר עמוק. שמי שיהיה מוכן להקשיב באמת, אז הוא יגלה שהמרירות היא רק חיצונית, היא רק בשפתיים, לא בתוך הפה. מי שיהיה מוכן ללמוד את התורה באמת, להקשיב לתורה באמת, גם כשזה לא נוח, גם כשזה משעמם, גם כשזה מר, אז בסוף מה יקרה? הוא יגלה שהמרירות היא חיצונית, שבפנים, בפנים, בפנים, אפילו לדברים האלה הוא מתחבר, אפילו את הדברים האלה הוא אוהב. אמנם הצד החיצוני, הכלים החומריים וההמשכה הטבעית אחרי נטיותיהם, הם שגורמים שבהתחלה יורגשו המרירות והעול מהלימוד והשינון, שצריך אמנם לקבלו באהבה, בעבור התוצאות הטובות היוצאות מהסבל לקנות חוכמה ודעת קדושים. טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך, זה מתוך תהילים קי"ד, כן, שזה פרק, אמרתי לכם שזה פרק, מי שרוצה להתחזק בלימוד תורה, הוא אומר את פרק קי"ד, שפרק קי"ד זה הפרק הכי ארוך בתהילים. והוא הולך על פי סדר א'-ב', ולכל אות יש שמונה פסוקים, כי אנחנו מספר שמונה, את זה אתם כבר יודעות לך. שהמדרגה שלנו זה מספר שמונה. מי שרוצה להתחזק בלימוד תורה, אז הוא אומר את פרק קי"ד. וכתוב פה, טוב לי חיונתי, למה נלמד חוקיך. אז למרירות יש תפקיד ויש מקום, ואם ניתן לה מקום והיא תהיה חלק מהלימוד, אז בסוף נגלה שאפילו המרירות הזאת הפכה להיות מתיקות. טוב, נעצור פה.